אוקיי, נחכה שנייה, אז נתחיל. אוקיי, שלום חבר'ה, סליחה שחיתי את השיעור. שומעים, ספי, הראל, שומעים?
כן, שומעים.
אוקיי. היום נתייחס בקיצור לשני המונחים בסוף הפסוק השלישי. קדמנו לפסוק הרביעי, וחוזרים לפסוק השלישי. וישמע אלוקים את קולנו, וירא את עינינו, ואת עמלנו ואת לחצינו. אתמול התייחסנו שהקדוש ברוך הוא שמע, ולמה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ומה הוא ידע ומה הוא ראה. וכמובן התייחסנו לזכויות, זכות אבות, זכות הגאולה, קידושים שמו ברבים, אבל הוא גם התייחס לסבל ועינוי שלנו, לסבלנו. ובעל הגדה, או הפסוק כמובן, בעל הגדה מפנה אותנו לפסוק, וירא את עינינו זו פשוט דרך ארץ, ואת עמלנו אלו הבנים, ואת לחצינו זה עוד חג. אז יש רשימה של שלוש, עינינו, עמלנו, לחצינו. היום נדבר על עינינו, עמלנו, ומחר מצא שם לחצינו, וקצת נחזור לביטוי אחד ששכחתי לדבר עליו. אז מבחינת העינינו, בעל הגדה מתרגם את עינינו לפרישות דרך ארץ. זה להפרדת נשים ואנשים, שמצרים ניסו להפריד בין הנשים ואנשים, ובכך למנוע את ההתפרצות של עולם, ההתפרצות האוכלוסייה הזאת. איך ההגדה יודעת? שנאמר, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. אז ההגדה מצטט את הפסוק בתחילת שמות, שכנראה הפסוק הזה מתייחס לפרישות דרך ארץ. קצת קשה להבין איך בעל ההגדה חשב, שמהפסוק הזה, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים, אני יודע שהביטוי עניינו בכתבו, מתייחס לפרישות דרך ארץ. זאת הדרשה אולי אחת מהדרשות הכי חלשות. כי כתוב בכתבו עניינו. אז אם אתה חושב שעניינו, הכוונה היא פרישות דרך ארץ, כי זה צער לאיש ואישה להיפרד, בסדר, אז למה אתה צריך את הפסוק בשמות? מה בא הפסוק בשמות להוסיף? או שאתה מתרגם את עניינו בכתבו לפרישות דרך ארץ. אם אתה לא מבין את הביטוי עניינו בפרשת כתבו כפרישות דרך ארץ, איזה סיוע ואיזה עזרה נותן הפסוק בפרשת שמות? פרשת שמות לא מזכירה בכלל את הביטוי עניינו. ואיך בכלל אני יודע שהפסוק בשמות מתייחס לפרישות דרך ארץ, כי הפסוק בשמות גם לא מזכיר את הביטוי עניינו, וגם לא מדבר על פרישות דרך ארץ. אז הדרשה פה לא כל כך חזקה מבחינת היכולת שבעל הגדה לתרגם את הביטוי בכתבו לאור הפסוק המשלים בפרשת שמות. כמובן אפשר לומר שמה זה וידע אלוקים, וידע זה לשון של וידע אדם את חווה, והקדוש ברוך הוא יודע דברים של צינה שאף אחד אחר לא יודע. אז שוב פעם, מי שצריך באיחור, אנחנו עוסקים בירא את עינינו, זו פרישות דרך ארץ, לא ברור מה כוונת הדרשה. אם בעל הגדה מבין את עינינו כמילה שמתייחסת לפרישות דרך ארץ, להפרדת איש ואישה, אז למה הוא זקוק לפסוק בשמות? אם הוא כן זקוק לפסוק בשמות, איך הפסוק עוזר לו? הפסוק בשמות לא מדבר על פרישות דרך ארץ, לא מדבר על איש ואישה, לא מזכיר את עינינו. אז הדרשה פה הוא קצת לא דרשה חזקה, אבל בכל זאת נדבר אנחנו על כל הנושא של פרישות דרך ארץ, שהמצרים ניסו להפריד בין איש ואישה, בין בעל ואישה. חז"ל מספרים, יש כמה מדרשים שדווקא נתנו להם כל מיני עבודות שתרחיקו אותם מבתיהם. זאת אומרת, שמרו פרדסים. בדרך כלל, פרדסים זה קילומטר מהעיר. או נתנו להם להיות רועי צאן. מה זה להיות צאן? ללך על איזה חודשיים, שלוש חודשים. אז חלק מהמגמה של המצרים זה לא רק להעביד את עם ישראל ולשבן אותם ולבנות את הפירמידות ואת הערים שלהם, אלא גם כן להשמיד, להרוג ולאבד, אבל לא במכה אחת של השמדת סגנון המן, אלא איתי איתי, לאט לאט, להפריד איש ואישה כדי לצמצם את האוכלוסייה. זה בעצם מה שהאגדה אומרת, שהפרידו בין אנשים לנשים. כמובן, יש קצת עדים לכך, עדים לכך, עושים על לכך, כאשר יענו אותו, כן יברא וכן יפרוץ. הכוונה הפשוטה, כאשר יענו אותו, למרות ששיבדו אותם בדרך כלל, עבדים לא כל כך, אין להם זמן ואין להם כוח להוליד ילדים, כן יברא וכן יפרוץ. אבל לאור הדרשה הזאת של בעל אגדה, כאשר ינו אותו, למרות שניסו להפריד ביניהם, איכשהו הצליחו. איך הצליחו לגדל משפחות? זה כמובן שייך לאותו דיון, דו-שיח בין משה והקדוש ברוך הוא, בפרשת ויקל, ברש"י פרשת ויקל. פרשת ויקל מספרת על מראות הצוות. המראות, מראות של נחושת, שנתרמו למשכן. מי תרם? מי זה הצוות? אז רש"י טוען, יש מחלוקת, אבל רש"י טוען, אותם נשים צנועות, לא רצו, אותם נשים, סליחה, תרמו את המראות שלהם, את הנחושת. משה מאס בהם, כי נחושת מראה זה כלי של יצרה, כלי של כוח מיני. הקדוש ברוך הוא אומר, קחו כם כאילו חביבים עליי מכולם. כי מה קרה? אז הדרשה היא, על סמך הפסוק בשיר השירים, תחת התפוח אור ארתיך, שם חיבלו עשרה ימיך, שם חיבלו עשרה ילד עשרה, שבעצם אנשים פגשו את בעליהן בהפסקות, בזמן שלא עבדו, תכשתו את עצמם, השתמשו במראות כדי לייפות את מראהם, ואז המשיכו את הקשר המשפחתי, את הקשר בין השבישה, הקשר האינטימי, ומכך הולידו בנים ובנות ומשפחות, והביאו לגאולה. אז בעצם יש כאן, שוב פעם, מכיוון שזה משהו אינטימי ומשהו צנוע, אז בעל אגדה לא כל כך מרחיב, גם הפסוק לא מזכיר במפורש, אבל יש כאן התייחסות לקטע שבדרך כלל לא כל כך דומיננטי, שבנוסף לעבודה ובנוסף לשיעבוד, ניסו מצרים להפריד בין איש ואישה, ובכך לצמצם גידול האוכלוסייה. אז שוב פעם, ויאר את עוניינו, עוניינו זו פשוט דרך ארץ, איך בדיוק אני יודע שעוניינו זה ביטול, פשוט דרך ארץ, ומה בא הפסוק בשמות להוסיף, זה לא כל כך ברור, אבל נושא עצמו מאוד מעניין. הביטוי הבא זה בעת עמלינו אלו הבנים, וכאן כמובן הפסוק בשמות כן נותן תיאור, כי ההתייחסות היא לגזירה הרעה של זריקת הילדים ליאור, כל הבן הילוד הירות השיחו, כל הבת תחיון, אבל שוב פעם, אין קשר הדוק בין הפסוק או הביטוי בחיתבה לבין הפסוק בשמות. הפסוק בחיתבה מדבר על עמלינו, אפשר לתגם עמלינו לכל מיני דברים, מעבדנו קשה ופרח, איכשהו עבוד את פרח, אז איכשהו בעל אגדה יודע שמה זה עמלינו, גזירת בנים, זה העמל שלנו. עכשיו פעם לא כל כך ברור איך בעל אגדה לומד, אולי לא לומד, אולי נותן תרגום חפשי, אבל אין ספק שלדבריו, הביטוי עמלינו בכתבו מתייחס דווקא לגזירת זריקת הילדים ליאור. אז כאן יש לדבר על כמה נושאים בקשר לגזירה הזאת. אז קודם כל, יש הרבה התייעצויות מסביב לגזירה הזאת. פרעה חולם ורואה שבן יציל את עם ישראל, ואז הוא גוזר שכולם יזרקו ליאור. פרעה חולם והחרטומים והצטנגנים שלו אומרים לו ש... בסדר, ראינו בחלום שהמושיע הזה והמציל הזה עתיד ללקוט על המים, אז דווקא מחליט לזרוק אותו במים, וגם שוקל וחוקר שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח שהוא לא ייקום במים, אז מים זה דווקא מנגנון טוב להרוג את הבחור הזה, כי אם נבחור אש הקדוש ברוך הוא ייקום בנו, יש הרבה התייעצויות וחלומות במדרש, והרבה התנגנות, כפי שרשי מביא. ומה שמעניין, מעבר לגזירה, כמובן, נדבר על הגזירה, כן? כן. דרך אז, אם תענה את בנותיי, כן, את עוניינו, כן. אני מסכים, ספי, אבל הוא רוצה להביא את הפסוק בשמות. כן. אז יש איזו תחושה, שקודם כל מאוד 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 חסר יוסף לפתור חלומות, יש כל מיני חרטומים ונייעצים שמנסים לפתור ונותנים כל מיני עצות וגזירות שהן מאוד מאוד אכזריות ויותר מדי ובלתי פרופורציונליות, וחסר יוסף מפרשת מקץ לתת חלום ופתרון שקול ומאוזן, ובנוסף לכך שחסר יוסף, רואים שהחוכמה האנושית מגיעה לאיזה מגבלה, לאיזה רף, שיש חרטומים, ויש מייעצים, ויש להם כוחות, והם יודעים לפתור חלמות, אבל לא כל כך. ונותנים כל מיני עצות, ובסופו של דבר, הם יורים עם הנגב כדי להרוג איזה ילד אחד. יש ילד אחד, צריכים להתגונן נגדו, אז לוקחים את הנגב ויורים בו. ובסופו של דבר זה מגיע לכך, כל הבן, הילוד, היארת השליחו, שהגזירה חלה גם על המצרים, לפי חז"ל. זה כמובן משקף את הפסיקופתיות של המצרים, שהם מוכנים להזיק את עצמם ולזרוק את בניהם ליאור, כי השנאה מקלקלת את השורה. אבל מעבר לנושא המוסרי של השנאה מקלקלת את השורה, שיש תחושה שהחוכמה המצרית האנושית מגיעה לאיזו תקרה מוגבלת, ובעצם אני עכשיו מבין שמעבר לכך, הקדוש ברוך הוא ייתן נבואה, וייתן לאנשים את הכוח להבין יותר מהפותרים ואנשים שמפנחים את החלומות, שבעצם יש משהו תרבותי דתי, שיש לאנשים כוחות להסתכל מתחת לשטח, אבל כוחות אלו לא כל כך מצליחות. כמובן זה קצת מקביל לבלעם, אבל עם בלעם רואים את המגבלות של נבואה אקראית, נבואה שהיא נחותה ממשה רבינו. אבל אם נשווה מה שקורה במצרים, משמות וערב הבא, ומה שיקרה לעם ישראל בבשלח, זכי לוויין וראש לבך על הים, גילוי שכינה, וכמובן ביתרו, אז יש כאן מעבר אנושי, מעבר באנושות, בין היכולת להבין, לנחש, לפתור חלומות, מגיקה וכישוף, לבין גילוי ישיר מהקדוש ברוך הוא. אז לדעתי זו אחת מהסיבות שחזל כל כך מדגישים את החרטומים ואת החלומות של פרעה, כי בכל זאת יש אדם שמחפש את העתיד, מחפש את האמת, אבל לא מצליח. זו נקודה מעניינת שדווקא בא לידי ביטוי בכל הפרשה, במכת שכין והחרטומים, אבל ביטוי חזק דווקא עם כל הבן הילוד, הירת השליחו. נקודה שנייה שעולה מתוך חז"ל, זה העקיפה של המצרים. זה דבר אחד לגזור שכל הבן הילוד, היארת השליחו. אבל ניסו לעקוף את זה, אז יש כל מיני סיפורים שהיהודים החביאו את התינוקות, והמצרים שלחו את התינוקות שלהם, ויש דגש על כל הבן הילוד, והילדים הקטנים המצרים היו מעורבים בעקיפה, והקטנים התחילו לבכות, ואז התינוקות הישראליים גם בחרו והוציאו אותם, או ששלחו את הילדים לבית המרחצות כדי לרשום איזו אישה היא בהיריון, פחות או יותר באיזה חודש, ואז הגיעו אחרי כמה חודשים. זאת אומרת, יש אכזריות בעצם היכולת של אדם לגזור גזירת מוות נגד הזולת. אבל הצעדים שאנשים לוקחים כדי באמת לעקוף, וכדי באמת, כדי באמת לבדוק ולאשר שאף אחד לא יחיה, זה מאוד מאוד אכזרי, וזה תוספת אכזרות. יש איזה סיפור כואב מהשורה, מהגטו בקובנה, שבעצם איזה נאצי, חייל נאצי, ראה אישה בהיריון, מסתובבת ברחוב, והיה אסור להיכנס להיריון, והוא ירה באישה בבטן. הוא קילל אותה וירה בה בבטן. ואז היא נכנסה בחיפזון, בחביזות, נכנסה לתוך הבית החולים, את הבית החולים שיש לנו בגטו, וניסו לטפל בה. ועלתה שאלה, האם מותר לגרום נזק לאישה כדי להציל את התינוק? בעצם השאלה של רודי שק משהו, אבל זה מובא בשאלות ישועות מן המעמקים. אז ניסו לעזור, ובסופו של דבר, האישה הזאת נפטרה מפצעיה, אבל הייתה איזו שמחה גדולה, כי הצליחו אחר כך, כנראה אחרי שהיא מתה, הצליחו להציל את התינוק. הייתה איזו חצי נחמה שבסופו של דבר, יש תינוק יהודי חי. אבל הגרמני הארור הזה, הוא נכנס לתוך בית החולים עם הפנקס שלו, כדי לבדוק מה מצב האישה ומה מצב התינוק. ואת התינוק חי, לקח את התינוק ומחץ את התינוק על הקיר, והוא רג את התינוק על המקום. אז יש איזה ניסיון לרדוף ולטפל ולבדוק כל אחד ואחד ואחד, שזאת אכזריות הרבה יותר נקודתית וחריפה. אז יש גם סיפורים, יש אפילו בתור על התורה, משהו לא לפי הפשט, אבל זה משהו מעניין, ויעש להם בתים אחרי שפרו ראה שהגזירה הכללית שלו לא תצליח, הוא לא יכול לסמוך על המילדות להרוג את התינוקות, אז פרו גזר לשלוח אותם מיד ליאור, אבל מה שכר שקיבלו אותם מילדות? ויעש להם בתים, שהקדוש ברוך הוא בנה להם בתים, בתי מלכות, בתי כהונה לפי רש"י. אבל אותו טוען, מה זה ויעש להם בתים, שפרו, ימח שמו, בנה בתים ליהודים במצרים עצמו ולא בגושן, כי בגושן קשה לעקוף את הגזירה, כי ליהודים החביאו את התינוקות. עכשיו פרו בונה בתים ליהודים בתוך מצרים, שיגורו עבדים ליד המצרים, כדי שיהיה יותר קל לבדוק מי הוליד, מי הוליד ומי הוליד. זה משהו כמובן לא לפי הפשט, אבל סיפור מעניין של הניסיון של המצרים, לא רק לגזור ולא רק למצוא ילדים לזרוב אותם, אלא לרדוף אחרי כל ילד וילד. נקודה שלישית שבא לידי ביטוי בחז"ל, היא ההצלה של הילדים מתוך היאור. לפי מדרש אחד, כולם יצאו. כולם יצאו עם משה, זה על סמך הפסוק, כשיש מאות אלף רגלי, הגברים לבד מיטב, שמשה רבינו העלה אותם ביחד איתו. לפי הפשוט לא ככה, לפי הפשוט בחז"ל, לפי הפשוט לא יודעים עליהם. לפי הפשוט בחז"ל, הגישה הדומיננטית, שמשה ניצל על ידי בת פרעה, בפסוקים, אבל אחרים ניצלו על ידי התערבות אל-טבעית של הקדוש ברוך הוא, וזה על סמך הפסוק באזינו, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחל משצור. על אותו פסוק יש דרשות שלמרות שנזרקו לתוך היאור והיו סלעים, והקדוש ברוך הוא שלח מלאכיו, וירדו, וגידלו אותם, מכילו אותם דבש מסלע ושמן מחל משצור. אז על אותו פסוק יש סיפור של התערבות הקדוש ברוך הוא להציל את אותם ילדים שנזרקו לתוך היאור. אז אלו הם, יש המון המון מדרשים ונקודות, אבל אלו הם הנקודות המרכזיות באותו סיפור. קודם כל, כל האווירת של החכמים והחרטומים ובעלי חזון ופותחי חלומות. נקודה שנייה, הרדיפה של המצרים, לא רק לזרוק יהודים שהם מוצאים, אלא לחפש אותם ולדוף אחריהם ולבדוק אותם. וההתערבות של הקדוש ברוך הוא שבסופו של דבר הוביל למצב שיש 3.5 מיליון יהודים שיוצאים בחג הפסח, בט"ו בניסן. מצד שני, מחר נסיים ונדבר על הלחצי נזות חג, ונחזור ל"ויוציאנו השם ממצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף", החלק הראשון של הפסוק הרביעי, שאליו לא הגענו. אוקיי? Okay? סליחה על האיחור, פשוט אינטרנט שלי לא עבר היום בבוקר, לקח לי כמה שעות לתקן אותו.
תודה רבה.
תודה רבה.
ברוך הבא, ברוך הבא, מתן.
תודה רבה.
מתן, אתה שמה?
כן, כן, תודה רבה.
מה שלומך, מה שלום חתן דנן?
ברוך השם.
שהם עושים פסח או מצטרפים?
אנחנו מצטרפים בעזרת השם. שנצליח.
בעזרת השם. סיפרתי היום, אולי נגיד את זה בדברי חיזוק, יש לי וואטסאפ צ'אט, שחזרנו למצב של פסח מצרים. פסח מצרים הלילה הייתה מלאה מצוות, מצוות חד פעמיות. אכילת חיפזון, ביקור דלת ימים, דם על המשקוף, אחרי שנה, והמצוות האלו נלמו. וכמובן, אחרי שהם בית המקדש, בכלל אין לנו הרבה מצוות הלילה, שהם מצוות דאורייתא של פסח וסיפור יציאת מצרים. אבל השנה, בנוסף למצוות מצה וסיפור יציאת מצרים מן התורה, יש לנו עוד 3 מצוות מן התורה. יש מצוות וחי בהם, למצוא מן התורה, מקיימים את המצוות וחי בהם, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, בחר בתרבות של חיים ולא בתרבות של מוות. יש את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, להיות בן טוב ובעל טוב, ומתן אתה שומע, הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו בליל הפסח, אם הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לכלה, אנחנו צריכים להשקיע בלהיות בעל טוב ובן טוב והורים טובים, מי שרואה. וכמובן, המצווה השלישית זה כיבוד זקנים. יש מצווה לכבד זקנים. חייב אדם לכבוד אביה וביות מכבוד אביה. באביה ויות מכבוד אביה, אבל הוא חייב לכבוד אביה, אז אנחנו הצעירים מכבדים את הזקנים ושומרים ויוצרים אווירה מוגנת ושמורה כמה שאפשר, כדי שבפסחים הבאים יספרו לנו, למען יספרו באזני בנך ובאב מנך, אז כדי שלקיים, זה איך שמצווה גם בשנים הבאות, שהם יקיימו את המצווה של נתינת המסורה לבני בנים. אז אנחנו חזרנו לפסח מצווהים, מצוות חד פעמיות. פסח רבויה או רבוי מצווה. ורד קטן.
תודה רבה.
אני חייב להפוך את המטבח עכשיו.
עד פעמי.
תודה רבה. ביי ביי.